טוב, אז אנחנו ברשותכם ננסה לסיים את פרק מ"ב. אנחנו בעמוד 120. נו, זה עמוד טוב, לא? מצוין. 120. שם יש את הנקודותיים, והנה כל אדם מישראל. נכון ששם בדיוק הגענו? טוב, והנה כל אדם מישראל, את החלוקה הזאת עשה המוהריאץ, הרבי הקודם, בקביעה הגדולה שהתניא הוא דבר יומי, שיש ללמוד אותו יום יום, שאז הוא עובד. והאמת היא שטוב שאת שואלת את זה עכשיו, כנראה בכוונה, כי בדיוק על זה עכשיו האדמו"ר הזקן מדבר, לא על הדיבורים המתחילים אלא העניין של היום יומיות. בדיוק עכשיו, בדיוק אז אומר, והנה כל אדם מישראל יהיה מי שיהיה. אתה אדוני אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בכל מצב, בכל מציאות חיצונית, בכל מציאות, אנחנו מדברים שוב על נושא היראה. הנושא היראה, וטוענים שהיראה הבסיסית, היראה התתאה. המשכנו הבוקר בדברים של אתמול, נכון. ואנחנו אומרים ביראה התתאה שהיא בסיסית, היא ירושה. היא קיימת מנשמת משה רבינו עליו השלום וכו' 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 וכו'. אותה היראה הזאת, כדי לגלות אותה, מה שצריך הוא כך. כשהתבונן בזה שעה גדולה בכל יום. הסברנו כבר בשם המוהריאץ ששעה גדולה אין הכוונה היא 60 דקות. אלא גודלה של השעה הוא ביומיומיות שלה. מה יהיה שיעור השעה? איך אמרנו אתמול? שעה זה מלשון זמן קבוע, שעה, אבל זה מלשון ולתפילתם שעה, לשעות. להצליח להכניס בתוך מסגרת, ולו הקטנה ביותר, את האינסוף. לזעוק את האינסוף לתוך הסוף. לצוק אינסוף לסוף. כשהתבונן בזה, דהיינו בעניין היראה שעה גדולה בכל יום. זה הופך את השעה לגדולה. במה? איך שהקדוש ברוך הוא מלא ממש את העליונים ואת התחתונים, את העולמות, העליונים והתחתונים, ואת השמיים ואת הארץ, ממש. הממש בא להגיד כאן עכשיו, שמונה זה שלוש פעמים, מלוא כל הארץ כבודו, ממש. הממש בא להגיד, לא מדברים פה על ספרות רוחניות עכשיו. תתרגל שהחיים הם ממש. וכשאני אומר שהקדוש ברוך הוא מלא ממש, תחשוב על השולחן ועל הכוס. תחדיר לעצמך את זה, כי כדי לראה, תזכרו, הכל עברית, צריך לראות. ולא ניתן לראות את האינסוף. לכן האינסוף מתלבש במציאות. והיכולת לראות את המציאות, אבל לא להיכנע לתכתיביה, אלא לראות את התוך של המציאות, זה יסוד ההיחשפות ליראה שקיימת בי, באוצר שלי קיים. אבל איך אפשר לעשות את זה? על ידי שעה גדולה בכל יום שבה אתה מבין איך הוא מלא את העליונים והתחתונים ממש, ואת השמיים ואת הארץ ממש, מלוא כל הארץ כבודו ממש. והוא המלא את הכל, ולכאורה הולך למקומות הכי רחוקים, וצופה ומביט ובוחן כליותיו וליבו. הוא פה, הוא משגיח באותה מידה. הליל הגדול נקרא הליל הגדול כי הוא מסתיים בשתי בשני משפטים חותמים, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסדו, זוכים את הסיום? שני הסיומים, נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, והבית האחרון הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו. אומרים חז"ל שלכן הוא נקרא הליל הגדול. כי אתה עוסק בכי לעולם חסדו של את השמיים ואת הארץ אני מלא במקום הכי רחוק, ואתה עוסק בזה במציאות הכי קטנה של נותן לחם לכל בשר. ולכן הוא הליל הגדול. והוא 26 בתים כנגד שם הוויה. כי הוא משתלשל ב-26 פרטים, שם י' כ' ו' כ', שבאים בגדול ממש, הודו לאל השמיים, זאת אומרת, תרגישו את האל השמיים בממשות, כמו שאתם מרגישים את הבשר כלעולם חסדו. וצופה ומביט ובוחן קריותיו וליבו, וכל מעשיו ודיבוריו, וכל צעדיו יספור. הוא מונה את צעדיו של האדם. אזי תיקבע בליבו היראה לכל היום כולו, וכאילו התניא אומר, ואני יודע, האדם באשר הוא אדם, זה מחזיק ליום. יום אחר כך צריך שוב לחלוב. זה טוב עד הבוקר. כשיחזור מאוחר יותר במשך היום, זה יעזור לו לכל היום, כשהוא יחזור במשך היום והתבונן בזה, אפילו בהתבוננות קלה. התבוננות קלה, אין הכוונה שעכשיו הוא עוצר ועושה התעמלות. אלא הוא בהתבוננות קלה. הרמב״ם מגדיר, אחי הדרך לאהבתו ויראתו. כך כותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, בפרק ב'. אחי הדרך לאהבתו ויראתו, היא שהתבונן האדם בברואיו ובמעשיו. נו, ראינו שמתבוננים בברואים ובמעשים וזה לא. כי זה לא בא כהתבוננות קלה שבאה מההתבוננות האחת של היום, שהיא מכניסה לי את כל ההתבוננויות לממד הזה. זה פרק ב' ברמב״ם בהלכות יסודי התורה. פרק א' הוא יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון. הוא המציא, הוא הממציא, הפרק היסודי שמתאר, שמגדיר את ההגדרות. ומצווה לאחדו, לדעת שהוא אחד, ומצווה לאהבו, ומצווה ליראה ממנו. ואז הוא עובר בפרק ב' ואחי הדרך לאהבתו ויראתו, שהתבונן האדם בברואיו ובמעשיו. ושם הוא מתחיל עם הכוכבים וגרמי השמיים, עם פרקים ה... בעצם בפרק א' הוא אמר, לדעתי התניא בנוי עליו פה עכשיו. אתם תראו מיד בהמשך גם שהוא ממש מצטט אותו, בלי שהוא אומר את זה. כמו תמיד, התניא הוא המשך הרמב״ם, המדע והיודע והידוע, דיברנו היום בעמוד הקודם. הוא ממש בזה. ושם הוא עובר בעצם ומגדיר, הרי אתם רואים, זוכרים בשיעור שלפני התפילה דיברנו איך התניא מקפיד להגיד כל הזמן, שאם הרמב״ם הסכימו חכמי הקבלה באופן מעשי, בניגוד לשיטות אחרות. כי לתניא זה היה חשוב מאוד להכניס את הרמב״ם פה לעניין. וכאן הוא אומר בעצם מה אמר הרמב״ם, בפרק א' ביסודי התורה, ברמה המעשית, מה הוא אמר? הוא אמר, אם אתה תתבונן שעה גדולה כל יום, ואני אתרגם עוד פעם בישראלית שעה גדולה, זאת תהיה השעה הגדולה שלך של היום. לא משנה מה אתה עושה אחרי זה. זאת תהיה השעה הגדולה, זה יגדיל לך את כל היום. גדול בפנימיות זה משהו שאין לו סוף, גדולתו אין חקר, חסד. הגודל של כל היום יקבע מהשעה הזאת. ואז כשתתבונן התבוננות קלה בכל עת ובכל שעה, אז כל פעם ההתבוננות הזאת תרומם אותך לאהבתו ואירתו. כשיחזור ויתבונן בזה אפילו בהתבוננות קלה, בכל עת ובכל שעה יהיה סור מרע ועשה טוב במחשבה. הרי בדן פה, האם אתה בכל עת ובכל שעה צריך להכניס לקטע הקודם? כשיחזור ויתבונן בזה אפילו בהתבוננות קלה, בכל עת ובכל שעה פסיק. אז יהיה סור מרע ועשה טוב ומחשבה בדיבור ומעשה. או כשיחזור ויתבונן בזה אפילו בהתבוננות קלה, פסיק. אז בכל עת ובכל שעה יהיה סור מרע ועשה טוב במחשבה, דיבור ומעשה. ומההמשך הוא מוכיח שזאת הקריאה הנכונה. שלא להמרות חס ושלום עיני כבודו של הקדוש ברוך הוא, אשר מלוא כל הארץ. וכמאמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו כנזכר לעיל, למדנו את זה בפרק הקודם, שהוא אמר, זה היה סיום הפרק, שהוא אמר להם, ולוואי נהי מורה שמיים עליכם, כמורה בשר ודם, והם שאלו אותו, עד כאן זה הברכה, והוא אומר, הלוואי, אדם עובר עבירה, והוא אומר, רק שלא יראני האדם. כלומר, מה הוא לימד את תלמידיו הגדולים, אלה תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, מה הוא לימד אותם? שבלא יראת אתה, גם האהבה הגדולה ביותר יכולה להיות מדומיינת. היסוד של היראת אתה קיים, רק תחשוף אותו. ותמשיך לעבוד על חשיפתו כל הזמן, גם אם אתה עכשיו עסוק בדברים בפסגות אחרות לגמרי. זה שאמר הכתוב, וזה הוא פתח את פרק מ"ב, זוכרים מה הוא שאל? כתוב, ואתה ישראל מה השם אלוקיך, שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוהיך, אני בכוונה עוצר, אני עוד רגע אראה את סוף הציטוט. ושם שאלנו, מה אתו יראת שמיים, מילתא זאת רטאי, איך אתה אומר דבר כזה, סך הכל יראה? הרי יראה זה הכל, זה כל העולם, זה הכל הכל הכל, כל מה שאנחנו מדברים. על זה ענתה הגמרא, כן, לגבי משה, מי את הזאת רטא? ומשה אומר לי, מה ישראל ישראל, מה השם אלוהיך השם אימא? שאלה תניה, אבל מה זה עוזר לי שלגבי משה זה דבר קטן? הרי מדובר אל מי? אליי. אמר לנו התניה, התפקיד שלך הוא לחשוף את נו... נקודת בחינת משה רבינו עליו השלום שיש בך בירושה, שהוא מסר את נפשו עליך ועלייך ועליי כדי שהיא תהיה בנו. וכשנקודת משה רבינו הזאת נחשפת, בסדר? כשבחינת משה רבינו עליו השלום שבי נחשפת, אז אני יכול להגיע ליראה את השם אלוקיך. ועכשיו תראו את הדיוק. זה שאמר הכתוב, כי אם ליראה את השם אלוהיך, ממשיך הפסוק, ללכת בכל דרכיו. שמה באים המילים האלה? מסביר התניה, על איזו יראה מדובר שהיא מילתא זוטרתא. היראה שמביאה אותך ללכת בכל דרכיו, היראה הבסיסית של סור מרע ועשה טוב. שהיא יראה מביאה לקיום מצוותיו יתברך בסור מרע ועשה טוב, והיא יראת התאה הנזכרת לאל, והיא מילתא זוטרתא. ולגבי משה, מה זה לגבי משה? דהיינו לגבי בחינת הדעת. נו, מה זה דעת במילה אחת, מה שהסברנו? החיבור, ההתקשרות. ולגבי משה, דהיינו לגבי בחינת הדעת, איך הנפש והגוף קשורים, משה אמת ותורתו אמת. אנחנו בשבוע של ספירת הנצח וספירת העומר עכשיו, זה משה. ולגבי משה, דהיינו לגבי בחינת הדעת שבכל נפש מישראל האלוקית, בלתא זוטרתא כנזכר לעיל. שהדעת הוא המקשר, ההתקשרות, הוא המקשר מצפוני בינת הלב, שהם למעלה מבחינת הזמן, מצפוני בחינת הלב, האוצר, שהם למעלה מבחינת הזמן, אל בחינת גילוי במחשבה ממש, כידוע ליודעיכם. בסדר? יופ. וחוץ מזה הוא אומר, עדיין, אתה יכול לשאול שאלה שהיא עדיין קשה. אוקיי, אז אני מסתכל בשמיים ובארץ, אבל בכל זאת, קדוש ברוך הוא לא מסתכל עליי. זאת הרי השאלה הקשה. אני רוצה להרגיש שהוא מסתכל עליי. אני מאמין, אבל אתה רוצה להגיד לי שבאיראן אני יכול להגיע להרגשה הזו. מלוא כל הארץ כבודו, הוא צופה, הוא מביט, אבל ההבדל בין זה לבין מלך, זה שאני ארא מהמלך, א', כי אני ארא, אבל בעיקר, כי המלך מסתכל עליי. אני רואה אותו. ועוד זאת, תזכור. הוא עונה על זה ישירות. אתה אומר שאתה ירא מהמלך, כי המלך מסתכל עליך. זה מדהים עכשיו משהו. אז בוא נשווה הלאה למלך. ועוד זאת תזכור. כי כמו שבמלך בשר ודם, עיקר היראה היא מפנימיותו וחיותו, ולא מגופו. ילד קטן חושב שעיקר היראה מהמלך זה מזה שהוא גדול. שטויות. וזה למה זה שטויות? שהרי כשישן אין שום יראה מנה. אם אתה מוודא שהמלך ישן, אז כולם מדברים. אתה היית מפחד, שהאריה פותח עיניים. אבל אם הוא ישן, אתה לא מפחד. בעברית הרי את למה? כי אתה ירא לא מה-180 מטר. וגם לא מה-180 קילו. אז ממה אתה ירא? מהחיות שלו. מהפנימיות שלו. נכון? עכשיו, אצל השר ודה, מתי הוא חי? מתי הוא מגלה את פנימיותו? כשהוא ער. כי כשהוא ישן, הוא מת. והנה פנימיותו וחיותו של המלך. אין נראה לעיני בשר. בגבל. רק בעיני השכל. אי אפשר לראות בבשר את פנימיותו וחיותו של המלך, מלכי המלכים. תמשיך את המשל, למה מלך? זה מצוין. על ידי ראיית עיני בשר בגופו ולבושיו, שיודע שחיותו מלובש בהם. אם אתה קולט שהשמיים והארץ הם הלבוש שלו, השם אבים רחובו, לבוש שם כסותם. וכל זה זה רק לבושים. ובתוך הלבושים האלה, החיות, היחידה היא מלך מלכי המלכים. כלומר, ככל שאתה קולט שזה אין, זה מה שיש, החיות שיש, זה מלך מלכי המלכים. אז עכשיו בא המשפט הגדול הידוע של התניא, ואם כן, ככה ממש יש לו לראה את השם על ידי ראיית עיני בשר בשמיים וארץ וכל צבאם, אשר אור אין סוף ברוך הוא מלובש בהם להחיותם. אם זה הכל לבושים, אז תשים לב שאור אין סוף מלובש בזה. אני עוד שנייה אגיע להגעה, תראו את ההמשך. ואף שהוא על ידי התלבשות בלבושים רבים, מה אתה משווה? המלך לבוש, לבושים. אף שהוא על ידי התלבשות בלבושים רבים, הרי אין הבדל בהפרש כלל ביראת מלך בשר ודם, בין שהוא ערום ובין שהוא לבוש לבוש אחד, ובין שהוא לבוש בלבושים רבים. אתה מפחד מהמלך עם מעיל פחות ממה שאתה מפחד מהמלך עם גופייה. מה הקשר בכלל? אם המלך בא עם שכפ"ץ, אתה מפחד פחות? ואם הוא באוטו, אתה מפחד פחות? ואם אתה תצליח להחדיר לעצמך שכל העולם הוא לבושים, הבלים של הראשית, וזה ההתבוננות של השעה הגדולה בכל יום, שאחר כך בכל עת ובכל רגע אתה מאמת לך את זה. ואז מה זה הרמב״ם של פרק ב', הוא בנוי על פרק א'. כשאתה רואה עכשיו את הטבע, את העץ, את שרשרת המזון, את האדמה, את החיים, את המים, את הכוכבים, את המלאכים, את פרק ב', ג', ד' ביסודי התורה, לא משנה את מה. כל דבר כזה הוא לבוש שעוד פעם מגלה. אז בלבוש יש שני ממדים, תזכרו. מצד אחד זה מרחיק מהתוך, מצד שני זאת המדיה שדרכה אני יכול להגיע. אין לי יכולת להגיע אלא אם כן אתה בא אליי בלבושך. אני לא פוגש אותך ללא לבושך. הלבוש הוא כבודו של האדם. מי הוא? תסתכל עליו. והלבוש הוא לא מנתק בינינו, למרות שהוא כן. כלומר, הלבוש משאיר לי את האינטימיות שלי. אתה לא תחדור הנה. אבל הוא זה שמאפשר לי ולך להיפגש. אם אני רוצה ללכת לאיבוד, אז אני אומר, אין לי שום לבוש. אני אפקר לכל העולם, אני נרמס, הכל אותו דבר. זאת החיה שלא מבקשת קשר של ממש. היא מבקשת את ה... שנייה אחת, היא מבקשת את הפונקציה הגופנית שהיא צריכה. אין לה קשר ממשי. הלבוש, כדי שהוא יהיה קשר ממשי, הוא מפריד, והוא המחבר. הוא גורם את המתח, את השאיפה, את הרצון לכבוש, את ההגעה, את אי ההגעה. הוא הלבוש. וכשלמלך, אני נותן עוד שנייה, יש את הלבוש, הרי אין הבדל בהפרש כלל ביראת מלך בשר ודם, בין שהוא ערום, ובין שהוא לבוש לבוש אחד, ובין שהוא לבוש, בלבושים רבים. בסדר? עוד רגע נגיע להמשך, אבל לפני כן נגיע להגעה, שהוא מאיר בעוד הערה אחת אדירה בתוך עניין הלבושים הזה, אבל אנא, לפני כן.
רק שאלה, הגבול, עכשיו אתה שותה בעצם אלוקות, לפי מה שאתה אמרת, אבל הגבול, עבודה זרה, זה מאוד דק.
הגבול הוא מאוד דק, הגבול נמצא בדיוק, מה זה דירה?
זה הלבוש.
בדיוק. הגבול נמצא בדיוק בהבנת הלבוש. הגבול נמצא בדיוק באישי שאמרנו בבוקר. כאן יש, יש, ואם אתה מזיז את זה מילימטר מפה, אתה לא עשית כלום. לא אתה הבסיס. עבודה זרה אומרת בשיאה שאם אני מרגיש צורך באלוקות, אז אני פוער לפניה. זה הפאור. הפאור הוא שיאה של העבודה זרה. הוא היראה של העבודה זרה. השיא של העבודה זרה זה בנות מדיין, שזונות לבושת, וזה יראתם, כך מופיע שם. יראתם, כך את הפסוק. ומול הפאור, מי קבור?
משה רבינו.
זה בחינת משה רבינו עליו השלום. כי מבחינת משה רבינו עליו השלום עומדת כף המאזניים, והשאלה מי ינצח. ולא נודע מקום קבורתו עד היום הזה. כי המאבק כל הזמן קיים. בסוף מביאים מדרש שבו כתוב שבכל פעם שהפאור עולה, אז בשלב מסוים הוא כמעט 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 ננצח, ואז עולה בחינת משה רבינו וממיתה אותו. זה מאבק לא נפסק. הוא משה אותנו מהפאור, שפואר את כל המציאות כל הזמן. זה בדיוק הנקודה. קרוב מאוד 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 מאוד, בדיוק הפוך. לכן החסד הגדול ביותר שבו נחתם את התורה זה שמשה רבינו נקבר על ידי הקודש ברוך הוא ואף אחד לא ידע איפה. כי בשנייה אחת יכולנו לעשות אותו עבודה זו. בסדר? כן.
בין בלטות שרומסים אותם.
לא טוב, כי אז לקחת אותנו ישר לאהבה ולא פתחתי את העירה.
זה נכון.
ואני צריך את העירת התאה.
טוב, בטא אני מבינה.
אני חייב את העירת התאה.
יש לעבוד פה, כן. נכון,
אני חייב את העירת התאה. בלי העירת התאה...
כן, אני עושה את עצמי, כן.
אני תמיד אומר את זה מחדש. אדם שואף להקים משפחה. משפחה. מה שורש המילה משפחה? שפחות. שין פי חט ה, שפחות, שפחה, שפחות. שורש של מילה נוספת, באותו שורש, שין פי חט,
משפחת.
וזה נכון, מה המשפחה עושה? מה המשפחה עושה? מה שעושה משפחת. זרועות, 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 בעזרת השם, עוד ועוד ועוד דור ועוד דור, והלוואי, ומשפחת. זה משפחה, זה? יודעים מה זה משפחה? משפחה זה להבין. אם אתה לא קולה, שאתה נכנס לשפחות, ביטוש הגוף, ביטוש הנפש, יגיעת בשר, יגיעת הנפש, והכל יישאר אצלך סיפורי אהבה של נתן זך, אז זה קשקוש בלבוש שמחזיק לשם הברכות, גם כן רק לצילומים. מנה מה אני אומר? זהו.
במקום הרכת אנגליה שקחית סטלין.
כן, לא משנה, תלכי, לא, כל פעם תלכי לדוגמה, עשית לה לא טוב עכשיו, אריה, אתה עכשיו שברת אותנו, נתת לנו עכשיו, עשית לה לא טוב. תלכי לאן שאת רוצה, זה לא משנה איפה את עכשיו. במלך בשר ודם, תלכי לחבר שלך, למשה שמירי, מלך בשר ודם, מה זה משנה? לכי למלך בשר ודם שהוא רוצה. מבינה? כלומר, זה הנקודה, אבל תעבדי על היראת אתה, כי צריך לעבוד. לכן החידוש של הפרק הזה, זה שרבן יוחנן בן זקן, כשאמר לתלמידיו, אולוואי, הוא אמר את זה לאותם תלמידיו הגדולים. מה, אני תמיד הבנתי שהוא אמר את זה, אני יודע, באו הילדים הקטנים שנכנסו יחד עם רב לייזר ורב יהושע, הם הביאו את המינים. הוא אמר למינים, קחו סוכריה ושיהיה לכם יראת שמיים. לא, הוא אמר את זה לרב לייזר ולרב יהושע. והם נפגעו עד עמקי נשמתם, אבל אנחנו כבר מזמן, מזמן, מזמן גמרנו את הזוהר על שיר השירים. על מה אתה מדבר עכשיו? אנחנו עברנו את הרעי המאמנה מזמן. עכשיו אתה אומר לנו שיהיה מורה שמיים עליכם כמו מג'וק? כן. תודה רבה רבה. הרב דיסקין בירושלים, אה? כן. יש בזה ממד שאי אפשר להתעלם ממנו. הרב דיסקין בירושלים, הרב דיסקין בירושלים היה יהודי גדול, היה... אז הוא פעם אמר, והוא היה כנראה מאוד מפחיד. היה מאוד מפחיד, הוא היה קשוח, הוא היה רסר. קשרויות, זה היה רסר, טיפוס של רסר. ופעם כשאמרו שהרב דיסקין קשוח, אז אמרו, הוא קשוח, מסכן. הוא חי בצל קשוח, אשתו הקשוחה, הוא הקשוח, הוא כלום. והרב דיסקין שמע את השיחה, והיה להם לא נעים. אז הוא אמר, אומרים שירושלים מפחדת מהרב דיסקין. מה פתאום? ירושלים מפחדת מאחבר. ואז ממש לא הבינו. אז הוא אמר, תראו, ירושלים מפחדת מהרב דיסקין. הרב דיסקין מפחד מאשתו. ואשתו מפחדת מהאחבר. ממי ירושלים מפחדת בסוף? זה מה נכון מאוד מאוד מאוד. בתור הדברים הגדולים, תזכור את האחבר, שהוא יעשה לך את כל העסק בלי כלבלבלבל בתורך. שמעתי את הבלבלות שלך, כשתראה את האחבר אתה תקפוץ. יש נקודה שהאדם אסור לו להתעלם ממנו. ירושלים מפחדת מהאחבר של אשתו של הרב דיסקין. דבר מאוד גדול. קדימה, שוי, בהגהה הוא מוסיף תוספת חשובה מאוד. ההגהות תמיד הן הרי לוקחות אותנו לנקודות של סתירות יותר עליונות, ולכן הוא רק, זה מין GPS'ים כאלה, אנחנו קוראים לזה, בלי להיכנס. בהגהה הזאת, גם בתחושה ממש ברגש, בתחושה היא מדהימה גם בהבנה שלנו. לא בהבנה עצמה. היסוד של ההגהה אומר שבצדדים של העולם, מערב ומזרח, אז המערב זה המלכות. ולכן השכינה... השמש שוקעת למערב. השמש שוקעת למערב. מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי של מקדש. לא מפני שהוא הצד הפנימי. ההפך, אתם יודעים מה הצד הפנימי של המקדש? המזרח. נכנסו משער הפונה קדים. קדמה. מזרחה. הכניסה היא מהר הזיתים. בסדר? הכניסה היא משער הרחמים בשערים. אם אתם מסתכלים עכשיו מאינטרקונטיננטל, מהר הזיתים לתוך העיר העתיקה. ודאי, כי משם זורחת השמש. זה הרחמים, בדיוק. זה הרחמים. עכשיו, אנחנו, אגב זה בכלל, זה קורה לכל העולם המודרני, אנחנו באים מהמערב אל הכותל. כלומר, כשאנחנו מדברים על בית המקדש, אנחנו מסתכלים מהמערב. תחשבו על זה, אנחנו באים משער יפו. אף אחד לא בא משער הרחמים. אנחנו לפעמים הולכים לטיול לשם. וכילדים גדלנו, ירושלמי, על זה שמאחורי הכותל יש עת. יוט, זה המאחורי. מערב זה נקרא במקרא אחור. כי המזרח הוא קדם. אחור וקדם סרטן. אז המערב הוא מקום השכינה. בסדר? שכינה, מה שנקרא. הוא מקום השכינה. והמזרח הוא מקום הזריחה. עכשיו, כשהשמש זורחת אתה לא יכול להסתכל עליה. כשהיא שוקעת אתה יכול להסתכל. זה יסוד מושג גדול, שכשתחשבו עליו לעומק יש בו המון 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 המון. לי גם אין ספק שכשחושבים עליו במציאות, נדבר רגע על ירושלים, הקושי הגדול בבנייתה, 62 שנה אחרי קום המדינה, הוא מהצד של המזרח, לא מהצד של המערב. במזרח תנסה להרים חושה אחת, ואובמה יוצא להפסקת תה. שים שם מוסט עם סמרטוט, ממשלת ארצות הברית בדיון. במערב, כל מקום, מוט, ותשים עליו סמרטוט, ממשלות העולם בדיון. במערב, תבנה את כל חניון קרתא, הבעיה היחידה תהיה בין יהודים ליהודים. אתה עושה שם מה שאתה רוצה. זה עולם מאוד מעניין. המערב הוא האחור, והמזרח הוא הקדם. הכל הפוך. מבחינתנו היום, מה יש במזרח? מתים. הר הזיתים. ומתים, וכביש חסום. כי גם את הכביש שעוד היה דרך אל עזריה, ממעלה אדומים סגרו. אז הכל מת. ומה יש במערב? הילטון. הכל שער יפו. משם יוצאים לעיר הבירה האמיתית. משם יוצאים באמת, באמת, לשיינקין. כלומר, היציאה האמיתית היא מפה. זה עולם מאוד מעניין. זה עולם הפוך, ובכוונה. כי המלכות במערב. שכינה במערב, ובמזרח, בעולם הפנימי, בעצם, אם נסתכל רק רגע על העולם, בוא נקרא את זה בהגה עכשיו. וגם, אז מה הוא אמר? הוא אמר, כשאתה מסתכל על הלבושים של העולם, אל תסתכל על הלבושים, אלא במשל המדהים של מלך בשר ודם, אתה הרי לא מתפעל ממלך ישן, אתה מתפעל ממלך ער. אז אתה באמת לא תתפעל ממלך ישן, זה שאתה יודע כל מיני קודים זה כלום. תתפעל מהערנות, הערנות היא האינסוף שמופיע פה. האינסוף שיש במולקולות האלה, האינסוף שיש באטום. מה ההבדל בין פיזיקאי לביני כשאני מסתכל על הכוס הזאת? הוא רואה פה משהו חי. כשהוא מסתכל על הכוס, אני חושב איך לוקחים אותו להסתכלות. פה כוס, הוא מדבר איתה. הוא אומר לה לזוז ימינה, שמאלה וזה, ויש ידידים שאומרים שהוא שפוי. כי הוא מצליח לראות פה משהו ער, ואני רואה פה משהו ישן. לכן לי אין, תזבור שאני רואה ואהבה, לי אין שום סנטית, אין לי כלום כלפי הכוס. כוס. הוא יש לו. לכן תינוק יותר רגיש ללטאה מהמבוגר. כי הוא יש לו את הרגישות שיש לו את הלטאה הזו. לי אין אותה. אני רואה פה משהו שמפריע ליד השטיח. עד כדי חספוס שאני בכלל לא רואה את ההבדל בין זה לבין הבלטה. בסדר? והתינוק יכול לעשות בלגן בשולחן כי לא לקחנו עכשיו את הזיקית. ובצדק גמור. עכשיו, ככל שאתה תגלה את העירנות שיש בתוך הלבושים, את האין סוף שיש בסוף, אז אתה רואה את המלך, אתה ירא. פה הוא מוסיף בהגעה את התוספת המדהימה הבאה. וגם נראה בראיית העין שהם בטלים לאורו יתברך. כלומר, כשאתה תסתכל בקוס כמו הפיזיקאי, אתה תראה לא רק שהכל קיים מכוחו של האינסוף, אלא אתה תראה איך הכל, כל הסוף, משתחווה אל האינסוף. זה ציור. הלבושים עצמם משתחווים לאינסוף. הוא מסביר. בהשתחווהם כל יום כלפי מערב בשקיעתם. שם נמצאת השכינה. כמאמר רבותינו ז"ל על פסוק וצבא השמיים לך משתחווים. אומרים חז"ל, מה זה וצבא השמיים לך משתחווים? הכל הולך מהגולן אל התבור. הכל הולך מים המזרח אל המערב. שהשכינה במערב. ונמצא הילוכם כל היום, השמיים וכל צבא השמיים לך משתחווים, ואתה מחיה את כולם. כלומר, אתה מחיה את כולם מפני שהאין סוף הוא המחיה את הסוף, ואתה מחיה את כולם מפני שכל הסוף בטל. כלומר, יכול האדם לעצום את עיניו ולראות את העולם כולו מתפלל. את העולם כולו משתחווה אל הקדוש ברוך הוא. אני תמיד אומר את זה בוותיקים. ואני מה עושה יהודי בנצח חמה? הוא קם ובודק כל הזמן באיזה מין עצבנות ותיקינית. מתי השמש זורחת? זה רק פה כשיש כנרת ושמש. בירושלים בודקים בשעון של מי גריניץ' ושל מי לא. זה המקסימום זריחה. כמו עגבניות בסופר בתוך שקית, אז יש גם זריחה בשעון. אבל פה אפשר לראות שיש שמש, שזה ממש, שמש זה, יש. ממש שמש, יש מים, ממש. ומה קורה בבתיקין? זה פני פעות. כשהשמש זורחת, זאת השנייה שמה בא לך לעשות? תסתכל עליה. זה השיא. ואז מה עושים? עושים לשמש היי, מסתובבים לכיוון ירושלים, פה, ואומרים יאללה, עכשיו שנינו לכיוון. עד עכשיו עמדתי, השתכלתי עלייך ככה. את מותק. את השמש ואני הגבאי. שנינו פונים עכשיו אל הבוס. שאלת איפה העבודה זרה ואיפה הלא. יראוך עם שמש. יראוך כתוב שם, ואין הכוונה יראו, אלא יראוך עם שמש. ולפני ירח, משקיעה דור דורים. ואז הוא אומר, כמאמר רבותינו ז"ל על פסוק וצבא השמיים ושם משתחווים ונמצא. הילוכם כל היום כלפי מערב הוא דרך השתחוואה וביטול. תארו לכם אדם שעוצם את העיניים ומדמיין לעצמו את העולם מתפלל 18. הכל הולך תמיד לכיוון קודש הקודשים. בירושלים אתה הולך אל הכיוון של קודש הקודשים. בסדר? אם אתה בא מהמקום הזה ואתה בא מהמקום הזה, אבל צבא השמיים הולך מערב, אל מקום השכינה. צבא השמיים הולך אל מקום השכינה. גם בירושלים הולך אל מקום השכינה. הוא לא צריך ללכת לבית המקדש. צבא השמיים הולך אל מקום המלכות. בית המקדש הוא המכון לשבטך, אבל צבא השמיים הולך אל מקום השכינה. והנה גם מי שלא ראה את מלך העולם, סליחה, גם מי שלא ראה את המלך מעולם, ואינו מכירו כלל, ונפלא התוצאה של ההגעה. זה שונה מההגעות האחרות, אתם שומעים לב, כי פה בהגעה זה חלק מהפרקים. אף על פי כן, כשנכנס לחצר המלך, עכשיו, בחצרות השם, בחצר המלך, המלך לא נמצא, גם הכיסא לא נמצא. אין שום צד של גילוי. מה יש שם? ורואה שרים רבים ונכבדים משתחווים לאיש אחד. מה הוא רואה מהחצר? את התנועה הזאת. עכשיו, הוא מכיר את האנשים האלה והוא אומר, אני מכיר אותו. הוא מפקד את העסק שלי. אני מעריך אותו. לא אותו. אני לא יודע כלום מה יש שם. לא הייתי שם. ואני מכיר פה המון חבר'ה. זה חבר'ה רצינים, נו, זה לא פסיכי. אני יודע מה זה. ורואה שרים רבים ונכבדים משתחווים לאיש אחד. טיפול עליו אימת ופחד. גם עליו עצמו טיפול אימת ופחד. כלומר, ההסתכלות בלבושים, אומר התניא בהגעה, זה קומה מדהימה, היא קודם כל פגשת את המלך בהרבה לבושים. כל לבוש כזה הוא עוד מדיה חיובית. מלך עם גופייה דווקא פחות מאיים עליך ממלך עם מעיל. ומלך עם מעיל פחות ממלך עם... מאיים במובן החיובי של יראת אתה. ומלך עם מעיל פחות ממלך עם אוטו, ומלך עם אוטו פחות ממלך עם... ההפך. הלבושים לא מפריעים. ומאידך אתה רואה איך הלבושים עצמם הם בעצם באמצע תהליך של וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. אלא הוא מסיים, העיקר, איך מגיעים לזה בכלל? אלא העיקר הוא, זה משפט יסוד בחיים, ההרגל. הרגל נתפס אצלנו לא טוב, הרגל נתפס אצלנו כמצוות אנשים מלומדה, ואתם יודעים מה הוא מבקש לעשות? הוא מבקש להפוך את ההתחדשות להרגל. טוב. טוב. לבל יהיה עלי יומי הרגל. אבל ההרגל במובן הכי עמוק, אני תמיד אומר שרגיל בעברית זה שתי מילים. רגילות, רגל. רגל. רגלים, שלושה רגלים. רגל זה דבר מאוד רגיל, מאוד כלום. רגל בעברית זו מרגלית. את המרגלית מוצאים באשפה. אבל אז פתאום מגלים שהיא מרגלית. בתחתית התהום, למטה, למטה, למטה. למטה, למטה, למטה. רגילות ומרגלית, בארמית אגב, זו אותה מילה. מרגלה בפומי דרבי מאיר. פירושו, מרגלית הייתה בפיו, שהיא הייתה שגורה. זה המושג מרגלה. מרגלית שגורה הייתה בפיו של. זו אותה מילה בדיוק. זה פלא עצום. זאת אותה מילה. בדרך כלל השולחן יש מיליוני אבנים רגילות, יש מרגלית אחת לתמצא. המרגלית האמיתית היא ברגילות. הוא אמר, פילאי. בדיוק. ההרגל מעלה את זה ללמעלה מבחינת הזמן. ואז יש בזה משהו מימד דומה מאוד למה שבאתי אומר. מה עושה משהו ללמעלה מבחינת הזמן? ההרגל. למה היראה? בדיוק, השעה הגדולה. למה היראה לא תהיה פונקציה של מציאות? אם העולם הוא במצב X, אז היראה היא דבר טבעי, ואם לא, אז לא. איך היראה? זה ברור, אני מסכים איתך. מה החזיק את היהודי ההוא ברוסיה? אמרתי לכם שאף פעם לא ידעתי להעריך אותו עד השנים האחרונות. את היהודי ההוא ברוסיה, את החבדניק, שהמשיך ללכת לטבול בקרח 72 שנה תחת הקומוניסטים. שמיליונים מסביבו כבר חשבו שהוא מטורף לחלוטין. ההרגל. לכן לא הערכנו אותו אף פעם, אנחנו הישראלים, אני. אני לא יודע, לא מדבר על אף אחד אחר. לא הערכתי. לא הערכתי, אמרתי, לא היה לו את העוצמות שלה. ההרגל נתן לו את היכולת להיות, אגב, היחיד מכולנו, שהיה מחובר לנצח, והפך לחוט השדרה שחיבר אותנו לנצח. כלומר, הוא לא לקח על עצמו את האימפריה הסובייטית, או את תיקון העמים, הוא סך הכל לקח על עצמו את זה שאני אוכל ללמוד היום תניה. חוץ לי לא לקח לו. וזה פשוט. לא הייתם שמים עליו 10 גרוש, הייתם נרדמים בשיעור שלו אחרי דקה ורבע, והוא מן הסתם היה סויכר באיזה מקום, איזה סויכר, עובד דחק באיזה חור. אבל הוא היה הולך לתוך הקרח, חותך ומוצא מקום לדבול. אלא העיקר הוא ההרגל, להרגיל דעתו ומחשבתו תמיד. עכשיו נהיה האלטרבה, הרבה של ההרגלים. אני באמת אומר, החסידים, אגב, וזה היה החבדניקים ברוסיה, זה אף אחד לא יוכל לקחת את זה, כשמסתכלים על 70-80 שנה אחורה, אלה היו אנשים. לא, במסו, בבודדים, לא חסידויות אחרות. החבדניקים שנשארו, הם היו אלה שהמשיכו את ה... אי אפשר לקלוט את זה. כשמסך הברזל היה... כשאנחנו מדברים על זה, בכלל לא, אני לא מדבר על לפני 30 שנה.
היה חבד ברוסיה?
כל הזמן. כל הזמן. לא בתי חבד, חבדניקים בסתר, במחתרת. כל הזמן.
אני אומר, במקרה זה, יש סיפורי נשים.
היה חבדים, היו חבדניקים ברוסיה, המשיכו כל הזמן. בסיביר, בניפופופלוסק, היו חבדניקים ברוסיה במשך 80-90 שנה, שלא הפסיקו. אי אפשר להבין את זה, בכלל אי אפשר לקלוט את זה. זה פילי פלוט. טוב, ההרגל, את מה שזהבה אומר, נגמור בעמק הירדן. אבל אז נרוץ קדימה. מי המציא את המילה חוויה? דיברנו על זה פעם. נו? מאיפה באה המילה חוויה?
חווה.
חווה. אוקיי. פעם אמרתי את זה. שקט, מי שיודע שישתוק. יש מי שיודע חוץ מאנה? אנה לא חוכמה. נו, מי המציא את המילה חוויה? מאיפה היא באה? ממתי זה? מילה של משנה, של מקרא, של... נו, מאיפה זה? מה?
בן יהודה.
בן יהודה. משהו שם. אני אגיד לכם מה כתב מי שהמציא את זה. זה היה ברגע מאוד מיוחד, אחרי זה אני אגיד לכם מתי, ואז הוא אמר שהמקום שבו הוא חש שנפגשים חיי השעה. הרגע שבו הוא חש שנפגשים חיי השעה עם האלוקי והנצחי, הוא מציע לבטא את הרגשתו במילה הבאה. חיים הוביים והיה מפקה בתוכם. והוא מציע לחבריו מילה, והוא לא יודע אם הם יקבלו אותה, חוויה. נכון הרב קוק, ככה משהו כזה? גורדון רוכב על הסוס לפני השקיעה ויורד לכנרת. עדה גורדו. מדהים. כי הוא מדבר על הרגע, על היום יום, על התחושה, מה אמר שלהם? שם הוא כותב לי שהוא מציע לחבריו מילה, הוא לא יודע אם יקבלו אותה, לחבריו המלומדים, הוא הרי מחזיק מעצמו חקלאי והם המלומדים, זה כל הזמן הוא חוזר לזה, אני פלח, אני גם צעיר, אני הגיע לבר בן 300, ואני צעיר ופלח ולא מבין כלום, הם המלומדים והזקנים, וזה הכל בציני. אז אולי שהם יקבלו, אם הם מוכנים לקבל את המילה. חוויה. אני אומר שזה מקור המושג חוויה בצמח. כי זה היה בצמח. כאן הוא ירד, ומציע את המילה חוויה. וחוויה היא איך אתה ניגש לשקיעה כמו אתמול וכמו מחר. כשאתה חוזר מיום העבודה שלך, על הסוף. ודאי, זו הנקודה. ולכן הוא מציע את החוויה. חיים, הוביים, והיה בתוכה. זה גדול לא יאמן.
בהר אין סכנה, בגל יש סכנה, זה אותו דבר.
טוב, נמשיך, נמשיך. אלא העיקר הוא ההרגל. להרגיל דעתו ומחשבתו תמיד להיות קבוע בליבו ומוחו תמיד, אשר כל מה שרואה בעיניו, השמיים והארץ ומלואה, הכל הם לבושים החיצוניים של המלך הקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה יזכור תמיד על פנימיותם וחיותם. על ידי זה יזכור תמיד על פנימיותם וחיותם. כך הוא יזכור. האמת שלכאורה זה כבר קשור למושג האמונה. ולא רק למושג היראה. אומר התניה, אומר התניה, וזה נכלל גם כן בלשון אמונה, שהוא, זה מה שאנחנו אוהבים להזכיר תמיד בשם התניה, אבל תראו את המקור של זה, זה פה, שהוא, גבל, אמונה לשון רגילות, להתאמן, שמרגיל האדם את עצמו.
בעצם זה הרגל, להגיד עצמי שזה לא רגיל.
בדיוק. זה פלאי פלאות, עם ההרגל שאנחנו רגילים לה.
אמונה
האל. אמונה האל, כן? נכון? להרגל את זה. זה פלאי פלאות. אמון. אמון על ההל. וזה נקרא גם כן בלשון אמונה, שהוא לשון רגילות, שמרגיל האדם את עצמו. כמו אומן המאמן את ידיו. הרבי אגב מאיר כאן הערה מדהימה, אומן המאמן את ידיו, הרבי מאיר הערה נכונה מאוד. האומן, שמאמן את ידיו, הוא זה שאמרו לו בגיל 7 שהוא נורא מוכשר לזה. עכשיו ההיגיון הפוך. אני, שכשהתחלתי לנגן עם סנטר, המורה אמרה לי שאני קורדי, אז אני, אמרו לי, לא נורא, אל תתאמן. ההוא גאון היה, והיא אהבה אותו אז יותר מיותי. היא אמרה לו, לא תתאמן, תצא קורדי. לא הבנתי. הוא גאון, ואם הוא לא יתאמן, הוא... אני כבר קורדי. הוא אמר, באימון, ככל שאתה מוכשר יותר, אתה צריך להתאמן יותר. כלומר, הכישרון סך הכל בא להעיד לך שאתה צריך לעשות מה? להתאמן. זה דבר לא יאמן. זה לא סלבריטי. זה יגעת ומצאת. זה לא עולם של סלב. זה שאתה מוכשר, אני למה הייתי מבסוט שאמרה לי שאני קורדי? כי לא רציתי לנגן, אמא אמרה לי. ואז הבנתי שאני משוחרר. עכשיו גם הוא לא רצה. אבל אני הבנתי שהוא אכל אותה. זה היה ביבין שפרות 22 פינת רמב"ן. אתה גדל ברחב ולא יודע פסנתר, אתה חייב להיות קורדי. והוא אכל אותה מסכן הרבה זמן. ואם היום אני חושב שאני פסנתן כמוהו, אבל לא משנה, אבל הוא עבד על זה שנים. שנים, הוא היה הולך ככה. למה? כי הוא מוכשר. אז תתאמין. תאמין שיש לך את הכוח הזה, ותאמן את ידיך ואת רגליך כל יום. אבל לי, אמרה המורה, למה תיכנס לאשליות? תאמין שאין. ולך, תעשה בקומפרסור, תעשה משהו אחר, יש מקומות יותר יותר טוב מפה. ועל ידי זה יזכור תמיד פנימיותם וחיותם. זה לא נורא עם הפסנתר, זה לא, זה מה יש. וזה נכלל גם כן בלשון אמונה, שהוא לשון רגילות שמרגיל האדם את עצמו, כמו אומן המאמין ידיו, לכן הזכרנו בכל. האומן המאמין את ידיו, תמשיך. וגם להיות לזיכרון תמיד. בסדר? ורעיון האומן, זה מה שאמרתי הרגע בפסנתר שאמרתי, הוא שככל שאתה מתאמן יותר, תגיע לפסגות אמוניות הרבה יותר גבוהות. כלומר, ולכן רעיון האמונה אומר, יש בך את הכישרון, אין אחד שלא מתאים. כולכם אומנים. אם לא הצלחת, זה כי לא התאמנת. זה יסוד האמונה. מה זה כשאומרים לי תאמין בעצמך? אומרים לי, אתה יכול. אם לא הצלחת, זה כי אתה לא מתאמן. וגם להיות לזיכרון תמיד. שוב, להפוך את ההרגל ללא רגיל. וגם להיות לזיכרון תמיד, לשון חכמינו ז"ל, קבלת עול מלכות שמיים. מה זה קבלת עול מלכות שמיים? המילה קבלה יכולה להיות קבלה חיצונית. אני אומר, אני מקבל את המפקד. לקבלת המפקד, כל המסדר ייקון לדום. מסדר דום, והמפקד נכנס. האם קיבלתי אותו נפשית עכשיו? אין פה שום קבלה נפשית. אבל מה קורה כשאני אומר קבלת שבת? זה המסדר יעבור לדום, קבל דום? ופתאום. כשאני אומר לבן אדם, אתה מקבל את מה שאני אומר? אני יכול להתכוון לשני דברים. אני יכול להתכוון, אתה מקבל את מה שאני אומר, אחרת אתה בכלא. אני אומר לך, לא קיבלתי, לא מפנים, אני אשותק, גם אם תגיד לי שרצחתי את ארלוזרוב, אני אסכים, אני רוצה להכניס. תחזור אותי כבר. זה נקרא לקבל. יש לקבל כי אני מקבל. כשחזל קראו לקבלת עול מלכות שמיים, קבלת עול מלכות שמיים, הם אמרו דבר מדהים. הם אמרו לקבל עול. עול, אני לא מקבל בדרך כלל. עול, אני מבין ששמים עליי. לקבל עול זה שאני צריך לקבל את העול. אתם יודעים מה אומר קבלת שבת? שאם אני לא אקבל את השבת, היא לא תבוא. עכשיו, יום השביעי לא יהיה? מה, לא יהיה יום ראשון אחר? יהיה, שבת לא תהיה. וגם להיות לזיכרון תמיד לשון חכמנו, זכרם לברכה, קבלת עול מלכות שמיים. שהוא כעניין שום תשים עליך מלך. כלומר, אדם מישראל שם את המלך. הוא ממליך אותו. הוא לא ימלוך בלעדיך מה שהוא אמר בפרק הקודם, והנה השם ניצב עליו. אני הממליך. והוא אמר מה צריכה להיות כוונת התלית, אתם זוכרים? שום תשים עליך מלך. כמו שנתבאר במקום אחר, ולזה הוא מתכוון שם. כי הקדוש ברוך הוא מניח העליונים והתחתונים. זה את מחשבתו של האדם, סוף קהלת, סוף דבר, הכל נשמע, ראיתי את הכל, הוא מניח עליונים ותחתונים. הוא מייחד מלכותו עלינו. ואנחנו, הוא מייחד מלכותו עלינו, בני ישראל וכו'. ואנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים וכו'. זהו עניין ההשתחוות שבתפילת 18. אחר קבלת עול מלכות שמיים בדיבור בקריאת שמע. מה עשיתי בקריאת שמע? אמרתי, השם אלוקינו, השם אחד, ואז שאני מגיע לעולם האצילות של 18, מה אני עושה? אני חוזר ומקבל את זה בפועל ממש. לא בדיבור, לא במחשבה, אלא במעשה. ומה המעשה? הפעולה של ההשתחווה. כמו שנתבאר במקום אחר. גבל. אחר ניכנס לפרק מגימל.